האמת שמה שאנחנו רוצים ללמוד נמצא בעמוד 167, אבל לא יודע, השאלה אם להתחיל את הסוגיה מההתחלה, זו סוגיה... איפה? התחלנו מאיפה? כן, אבל בעין הים מאיפה התחלנו? זה התחלנו בגמרא. מה? צדיק בית התחלנו? אולי נתחיל מקרקוף פאי. סוגיה מעניינת. אחת. טוב, אז שואלת הגמרא, מה ישנה בשעת לידתן? אחרי שהגמרא מספרת לנו שנשים בעקבות אבונותיהם הן מתות בשעת לידתן, שואלת הגמרא, מה ישנה בשעת לידתן? מתרצת הגמרא, אמר רבא, נפל תורה חדד לסכינה. אומר רש"י, נפל תורה לארה, כשהשור נופל לאדמה, נפל תורה לארה שהוא עומד לשחיטה, הכל אומרים חדדו לסכינים עד שלא יקום ויהיה תורך להשליחו. שור עומד לשחיטה, הוא נפל, אומרים, טוב חבר'ה, בוא נקפוץ על ההזדמנות, כבר נשחוט אותו לפני שהוא יעמוד. כך הועיל ויתרה מזלה, כלומר, כיוון שהיא נמצאת בשעת סכנה, בשעת הלידה, מזומנת פורענותה לבוא. לכן השעה הזאת זה שעה שמתוזמן גם ההיפרעות ממנה על חטאיה. מה זה הכלל הזה? למה צריך ש... אם הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש, שיעניש. אנו רואים שהטבע לא יעשה דבר לבטלה. כי החוכמה האלוקית שהנהגתה היא בתכלית השלמות, היא עושה כל דבר במשקל, במשפט צדק, ואינה מבזבזת שום כוח לבטלה. אחד מהדברים שאנחנו רואים בטבע, בחוקיות של הטבע, זה לא רק שזה כל דבר שנעשה בטבע, הוא נעשה בגלל איזשהו צורך, ולכל דבר בטבע יש צורך וסיבה. אלא שהטבע לא יעשה דבר לבטלה. מה זה לא יעשה דבר לבטלה? אנחנו רואים שבטבע יש גם עיקרון של חסכנות. במקום שאתה יכול לבזבז כוח אחד, אתה לא מבזבז שני כוחות. הטבע הוא גם חסכני. הטבע לא משתמש בכל האוצרות התמונים בו בצורה בזבזנית. זה נקרא שהטבע לא יעשה דבר לבטלה? כי החוכמה האלוקית שהנהגתה היא בתכלית השלמות, כיוון שהטבע, החוקים של הטבע הם חוקי החוכמה האלוקית. זה דבר אחד. וכיוון שזה כך, זה גם שייך להנהגה האלוקית של המציאות. הנהגה האלוקית של המציאות מנהיגה את הדברים, היא עושה כל דבר במשקל, במשפט צדק. כל דבר מדוד בכמויות המינימליסטיות שאפשר להשתמש בהם. כתוב שהכל נעשה במשקל, אפילו הכל ניתן במשקל, אפילו רוח הקודש של הנביא. זה ניתן במשקל, זה לא איזה התפרצות. מתי שאתה צריך אתה מקבל, בכמות שאתה צריך לקבל נבואה, במינון, בדיוק. אין שום דבר שהוא עובר את גבוליו. אז זה חלק מסדרי ההשגחה האלוקית היא כזאת, שכל דבר ניתן במסורה ובדיוק מוחלט. שום דבר לא נעשה מבזבוז כוחות. ואינה מבזבזת, שום כוח לבטלה, זה כן. זה הפירוש של לא יעשה דבר לבטלה. הכוונה שכל דבר נעשה בלי בזבוז. ואם יש עניין שנצרך לעשות מטעם ההשגחה, ויספיק להיות נפעל בסיבה שכבר נמצאת במציאות למטרה כללית או פרטית. כיוון שיש כבר סיבה, יש סיבה שהאישה נחלשת בשעת הלידה. ונוצר במצב של של סכנה. כי הרי בניגוד לבעלי חיים, לידה עושים בבית חולים. הלידה שהיא דבר טבעי, היא נעשית תוך כדי החלשת הכוחות של האישה. אז כיוון שיש כזה מצב של חולשה, מאיזושהי סיבה כללית או פרטית, זהו משפט הצדק של המשקל האלוקי, שלא לחדש סיבות מיוחדות. כלומר, ואם צריך להיפרע ממנה, אז לא צריך בשביל זה ליצור מחלה חדשה נוספת. כן, גם בטבע זה ככה. בטבע הכל נעשה בצורה מקומצת, מדויקת, שנצריכת לתכליתה מבלי לבזבז שום כוח. כמו נותן דוגמה לזה, למה זה עיקרון בהנהגה האלוקית, למה זה חשוב. הקדוש ברוך הוא אין מניעה, אין מניעה להשתמש גם בכוח יתר. כמו ששלמות איש המעלה היא שלא ידבר דברים יתרים, ואם יספיק למטרת העניין דיבור אחד לא ידבר שניים. שלמות איש המעלה, שהוא משתמש בכוחותיו לתכלית. זה חלק מה... זה חלק, למה איש המעלה משתמש? למה לא ידבר שניים? זה ההפך, ידגיש, יסביר, יבהר, ירחיב. למה איש המעלה הוא לא משתמש בדיבורים יתירים? בגלל שאז יוצא שאתה עושה דברים שאין להם תכלית. אנחנו, נכון, יש עניין של הרבה מרחיב עליו בשמונה פרקים, בכל דרכיך דאהו. צריך בכל פעולה שאדם עושה לדעת את השם. ואם אתה עושה פעולה שאיננה נצרכת, במילים אחרות, היא פעולה מסיבות אחרות, היא לא מסיבות של עבודת השם. אלא זה קשור ל... זה לא קשור לאיזושהי תכלית. אתה עושה דברים ללא תכלית. למה אתה אומר פעם? אפשר להגיד את זה בפעם אחת. תגיד את זה בפעם אחת. יש לרב עריכות דברים בנושא הזה של הדיבור. כמה זה מזיק הדיבור היתר, שאדם מרגיל את עצמו לדבר דברים שאינם נצרכים, מלל. זה הדוגמה. כמו ששלמות איש המעלה שלא ידבר דברים יתרים אם מספיק למטרת העניין, דיבור אחד לא ידבר שניים. כן, מצד מעלת השלמות העליונה כביכול, זה מדרכי השלמות. כי ככה אתה משתמש בכל דבר לתכלית שהיא מיועדת לו. ודיבור יתר זה אומר שאתה אתה בעצם יוצר פעולות אתה בעצם יוצר מצב של פעולות שאינן נצרכות. החסכנות היא מצב שבו אתה מאוד מרוכז. מתי האדם לא חסכני? אם אתה בא לעסק. יש לי קרוב משפחה שהוא משקם עסקים. הוא מגיע לעסק, קורא את הדוחות הכספיים, הוא אומר, חבר'ה, יש לכם פה יותר מדי עובדים, יותר מדי שעות, יש פה כפל תפקידים, יש כפל הוצאות, אתה לא צריך לקנות את אותו מוצר משתי חברות. יש פה בזבוז, יש פה מצב של... שאתה לא מרוכז במשימה, חלק גדול מהפעולות שלך הן לא נצרכות. אז ההשגחה האלוקית, כמו איש המעלה, שהוא לא מבזבז שום כוח, כל דבר נעשה לתכלית. אין בדרכי הפעולה, הפעולות דבר יתר ופעולה ריקה. וכל כך גדול הדיוק, עד שאם על ידי איזה פעולה נמשכת הוא בא, תושג המטרה לאיזה עניין אחר, לא יוכפלו הדברים. יוצא, כן, כאן הרב אומר שבמקרה שלנו יש דיוק ברמה הכי גבוהה שניתן. למה? זה לא רק שכל דבר אתה משתמש לתכליתו, אלא יכול להיות שאתה תשתמש בפעולה שיש לה תכלית אחת לתכלית אחרת. וכל כך גדול הדיוק עד שאם על ידי איזה פעולה נמשכת ובאה תושג המטרה לאיזה עניין אחד, לא יוכפלו הדברים. על כן, כאשר מצד ההנהגה החסכונית, נו, חשבתם על זה פעם, שזה אחד מדרכי ההשגחה האלוקית, החסכנות, וצריך ללמוד מזה. משהו אחר, יש לזה סיבה. רק הסיבה היא לא היעילות הכלכלית. שם הסיבה היא הצורך להרבות נפשות ששמחות בהגיע כפיהם. יש לזה תכלית. זה לא בזבזנות בכלל. אם המדד הוא הכלכלה, זה בזבזנות. אם המדד הוא הנפשות, זה לא בזבזנות בכלל. בכלל, הנהגה של כלכלה אין מטרתה למצות את היכולות הכלכליות של החברה או של המדינה, אלא מטרה לגרום לזה שאנשים לא יישבו בטלים, שיעסקו בעמל כפיהם וייהנו ממנו, זאת הסיבה. אדם עשיר הוא לא אדם שיש לו אופציות לממש הרבה כסף, אלא אדם עשיר זה שיש לו אופציות לשמח הרבה בתי אב בזה שהוא נותן להם פרנסה. זה המטרה, זה לא נכון להסתכל על זה דרך הכלכלה. איש עשיר זה אדם שניתן לו כוח כדי שהוא יוכל בעמל כפיו לפרנס הרבה משפחות. על כן, כאשר מצד ההנהגה החסכונית הוא שלא לבזבז פעולות, ואם נפל תורה והשחיטה ראויה לו, הזמן מוכשר אז לחדד סכינה כדי שלא להצטרך לפעולה אחרת. כן? הובלת בקר לשחיטה זה נושא כבד. זה לא פשוט. יש אנשים שזו המומחיות שלהם, לבנות מתקנים לשינוע בקר לקראת שחיטה. הרבה פעמים עושים את זה בצורה מעוגלת, כדי שהשור לא יראה את שהשור שלפניו נשחט. זה מאמץ. שור רואה מישהו שור אחר נשחט, הוא לא רוצה להישחט. כדי לא להצטרך לפעולה אחרת, כן, אין ההשגחה מניחה את העלילות שהמיטה עלולה בשעת לידתן. כלומר, שעת הלידה זה שעה שמתגברת בה הסכנה, זה שעה שיש לו רק אופציה ללידת תינוק, יש בה גם עלילות למיטה. לא סתם אישה אומרת, הגומל. כן, אין ההשגחה מניחה את העלילות שהמיטה עלולה בשעת לידתן. למי? שגרמו מעשה עליות עוברת מן העולם. מדובר פה על נשים שראוי להם למות. אז לכן ההזדמנות הכי זמינה לנשים זה שעת הלידה. אבל זה לא רק בגלל שזה מי יקרה, בגלל שבדיוק האישה יש לה זמנים שהיא עלולה למיטה. יש עוד סיבה שהיא בעצם לא במי יקרה וביותר, כלומר יש עוד סיבה שהיא דווקאית, וביותר הדבר נכון מצד ההוראה שיש בזה. מה זה ההוראה שיש בזה? העיקרון שיש בזה ש... למה ממיתים אישה? ממיתים אישה כי... מה המשמעות של להמית אישה? איזה הוראה יש בזה? על מה נשים מתות? אבל יש לזה עוד משמעות. להרוג אישה זה לא דבר פשוט. למה? תסתכלו בפסקה קופ. שם כתוב שהאישה לוקה בחדרי בטנה. אז כתוב שם בשורה השמינית בערך, אבל כאשר העבירה את הדרך, כלומר על ידי זה שהיא עברה על התורה, על הדרך הראויה, ועל ידי הגברתה את הצד החומרי הנמוך, באפס השפעת הקדושה וחדוות השם במערכת התולדה, כיוון שהיא פגמה, לא שמרה על נידה, והיא פגמה בעצם השפעת הקדושה על הולדות, כבר אפס כל סדר, אז ראוי להימשך אחר הטוב הקדושה במשטר חיה, ביחס לטבע חיי המשפחה והקבת הדורות. אישה זה מקור להופעת הדורות. ואם היא פגמה בכוח ההשפעה שלה על התולדות, כי היא לקטה בחדרי בטנה, והיא לא ראויה להקים משפחה בתארה, אז זה בדיוק הנקודה שבה פוגעים בה. פוגעים בה לעצור את חייה של אישה, פירוש הדבר שהיא לא ראויה להמשיך את התולדות. זה מה שהוא אומר כאן. וביותר הדבר נכון מצד ההוראה שיש בזה. מה זה בזה? זה בדיוק מתאים למיטת האישה, שעצם הפורענויות והריסות החיים היא נגד המטרה העליונה שהשם יתברך הוא מלך חפץ בחיים. כלומר, כיוון שההרס שיצרה האישה בקלקולה, הקלקולים של האישה לא דומים לקלקולים של האישה. הקלקולים של האישה הם כאלה שהיא פגעה בכלל ביכולת שלה להיות אימא בישראל. היא לא ראויה להמשיך את החיים. כן, דווקא בזמן הלידה היא נפגעת, כלומר בזמן שהיא אמורה להוליד ולדות, שם עוצרים את התהליך הזה. אז זה מאוד מתאים, זה לא סתם שהיא עוברת באיזה גשר, אז הורגים אותה, אלא אצל האישה המוות הוא קשור בעיקר לאי היכולת שלה להשפיע חיים חדשים, לכן זה דווקא נלקה, היא לוקה דווקא בזמן הזה, של הופעת החיים. על כן, רק ההכרח של הקניית הטוב הכללי הוא הגורם העונש. כלומר, רק ההכרח הזה של... שזה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע טוב, ואחד הצינורות המרכזיים של השפעת הטוב זה הראויות של האישה לחנך את ילדיה, זה בדיוק אותה הסיבה שמונעת מאותה אישה ומענישה אותה. על כן, כמו שראוי מצד המוסר למעט בפעולות מוכרחות שיש בהם איזה הפסד מוסרי, כמו עניין השחיטה. אז הוא אומר אותו דבר בעניין השחיטה. בעניין השחיטה יש גם עניין שהשחיטה תעשה כשהשור נפל. למה? כי אם השור לא ייפול אתה צריך להפיל אותו. מה בעצם אתה צריך לעשות? אתה צריך להשתמש. בכלל כל עניין השחיטה הוא דבר לא בדיוק מוסרי, הוא איזה הכרח של היתר אכילת בשר. זה מצב שבו הותר לך. על כן, כמו שראוי מצד המוסר למעט בפעולות מוכרחות שיש בהם איזה הפסד מוסרי. במיוחד צריך חסכנות, אומר כאן הרב עוד כלל, החסכנות ראויה בעיקר גם במקום שלא ראוי לעשות את הפעולות האלה. כמו עניין השחיטה, שההכרח מביא לפרנס בני האדם בבשר בעלי חיים, ומתוך הכרח התירה התורה. זה שזה הכרח זה לא אומר שזה בסדר. ההכרח הוא לא גורם לזה שעכשיו זה היתר מוחלט. ומכל מקום מופיע בהלכה ש... שעמי הארצות צריכים למעט בבשר. זה יותר ראוי לתלמידי חכמים. ומכל מקום לא נסתלק לגמרי אותו הרושם שפעולה שיש בה השחתה מוסרית עושה. ההכרח לא גרם ליתר מוחלט, זה עדיין יש בזה צד, או מתירים לך להרוג במלחמה של מלחמת מצווה. טוב, זה הכרח, מלחמת מצווה זה הכרח, אף אחד לא רוצה להרוג. האם זה יצר מצב שבו האדם נתון בסכנה של השחתה מוסרית כשהוא הורג כל כך הרבה אנשים? כן. ההכרח לא הפסיק את ההשחתה. עד שהטבחים הם משותפו של עמלק. הם, יש בהם קצת רישות. אתה צריך איזושהי תכונה של רישות כדי להיות טבח. מה זה טבח? טובח. זה לא לאנשים עדינים. אנשים שהעדינות מתגברת בהם הם לא כל כך ראויים לזה. אתה צריך איזושהי תכונה לצורך הדבר שהקדוש ברוך הוא התיר. על כן, ראוי למעט בהרחבת הפעולה. פעולה כזאת. וכשמזדמן העניין שההפלה, הפלה זה חלק מהפעולות של השוחט, שהיא מצרכי הכנה לשחיטה תהיה נגמרת בלי פעולה מצידנו, כי הפעולה הזאת היא לא בדיוק פעולה מוסרית, ראוי ונכון הדבר להראות צד ההכרח וההרגשה הפנימית שיש בנפש לבקש התעלות ממה למצב כזה. כן נוהגת השגחת השם יתברך שכל דרכיו אמת וצדק להודיע לבני אדם, נכון? ככה הוא התחיל, הוא התחיל זה משפט הצדק של המשקל האלוקי, וכאן הוא כותב זה משפט אמת וצדק. משפט הצדק הכוונה שכל כוח צריך להיות צודק, אם אתה משתמש בכוח צריך שהוא יהיה לא לבזבז אותו, לעשות אותו רק במקום שהוא נצרך. מה זה אמת? כאן עמדנו עוד דבר, שגם החסכנות היא לא רק נובעת מזה שהקדוש ברוך הוא לא מבזבז את כוחו, אלא גם מזה שיש מקומות שראוי לדלג עליהם בהרחבת הפעולות, כי הפעולה הזאת היא לא בדיוק פעולה מוסרית. עוד סיבה של חסכנות. שבמקום שהדבר גורר, אפילו שזה הכרח, איזשהו רושם שלילי, לא להתעסק איתו, להימנע מלשהות במקום הזה. אז אדם יושב בסעודה. אם כל זמן שאומר דברי תורה, יש לזה הצדקה. אם זה לא, אם הוא מרחיב ומרחיב ומרחיב בהגזמה. אז למדים מכאן שאולי זה לא טוב. יש הכרח לאכול. אם אתה סועד ואתה ממלא את השולחן גם במפגש רעים ובדברי תורה, אז ראוי. אבל אם זה רק מצד ההכרח, לא, אין עניין להישאר שם יותר מדי זמן. תחסוך. תהיה יעיל. סעודה צריכה להיות יעילה. הרחבת הסעודה יש לה עניין בתנאי שהיא לא נעשית מתוך הכרח, אלא מתוך הרחבת הדעת. יש פעולות שאדם צריך למעט. לא כל דבר אדם צריך לעשות באיטיות, בהשעיה. לא כל פעולה ראויה לזה. א', מצד החסכנות. ב', גם מצד המוסר. יש פעולות שהן נובעות מתוך איזשהו הכרח, לא מתוך שאתה מחויב, שיש בזה איזו מצווה גדולה. כן, נוהגת השגחת השם יתברך שכל דרכיו אמת וצדק, להודיע לבני אדם עלילותיו ודרכיו למתבוננים באורחותיו. כלומר, למה הגמרא מתעסקת עם זה? למה הגמרא עושה חקירס כאלה? למה דווקא מתות? האישה ראויה לו, די, גמרנו, למה להרחיב? לא רק מרחיבה. אביי אמר, אביי הוסיף חוץ מההסבר, הוא גם לכאורה בזבז מילים סתם. נכון? אולי הרב רומז פה. למה אביי צריך ל... מה, הוא היה עושה פסטיבל מספרי סיפורים? טוב, תגיד לנו איזה משהו על... למה היולדת מתה? תסביר את העיקרון, מה אתה עכשיו אומר? תפוס... כן? נפל תורה חדד לסכינה. הרב אומר, להודיע לבני האדם... כן, נוהגת השכחת השם יתברך שכל דרכיו אמת וצדק. להודיע לבני האדם עלילותיו ודרכיו למתבוננים באורחותיו, כדי שיגיעו בני האדם כולם... בני אדם להיות כולם לימודי השם. זאת אומרת, יש עניין פה להודיע דרכי השם. כי יש פה איזה עיקרון השגחתי, להיות כולם לימודי השם, להורות. מה אנחנו למדים פה בשיעור הזה? מיעוט הרצון בקימוץ ההרחבה לפעולות ההפסד והעונש. איך מורים, איך קוראים את המשפט הזה? להורות מיעוט הרצון, כדי ללמד אותנו שהרצון האלוקי לא כל כך מעוניין. איך זה בא לידי ביטוי זה שמתמעט הרצון? בקימוץ ההרחבה, כאילו שווה קימוץ ההרחבה. לאיזה עניין? חצי השני של המשפט, לפעולות ההפסד והעונש. מיעוט הרצון שבא לידי ביטוי גם במיעוט פעולות, בקימוץ ההרחבה. וכל זה לפעולות ההפסד והעונש, עד שראוי להסתפק בפעולה טבעית קבועה מכבר, למה לא יהיה הכרח לחדש פעולות, להרחיב גבול מידת הפורענות, להורות בזה קימוץ הכוחות והסתפקות במיעוט האפשריים. כאין נפל תורה חדד לסכינה. אבל לאביי יש משל אחר. אביי אמר, תפוס תירוס אמתה בחדמה מחתרה להווה. אומר רש"י, תפוס תירוס אמתה, תרבה פשעים השפחה וכולם תלקה בחבטה אחת. אם אתה כבר רוצה להעניש את השפחה שלה, תיקח כמה עונשים ותן לה בבת אחת העונש. תפוס, תרבה, תירוס, פשע והתרסה, אתה תיקח צרור של פשעים בטוד רבלז. כלומר, אישה, מה זה קשור אלינו? אישה עומדת לאיסורי לידה על עונשה של חווה, ומצרפים לה עונשים הרבה לאותו מלכות. העונש שהאישה לוקה בשעת מיטה, בשעת הלידה, הוא לא רק קשור לחטאים הפרטיים שלה, אלא הוא קשור לתכונתה של האישה. פה זה קצת פסקה מסוכנת. כותב הרב, הצעד המוסרי של חבלי לידה ילמדנו לדעת כי אוצר של רעות, נטיות ומידות משחיתות נמצאות בקרב המין האנושי ומתגברות בפנים ידועים בנשים. למה? הרב כותב באחד הקבצים שלו שצונזר אבל נמצא בקבצים של רמת גן, הוא כותב ככה: יש חלק מהספרות שבה מתארים את האנשים כמלאכיות ראויות להערצה, יש חלק מהספרים, בחלק מהספרים מתארים את האנשים כמכשפות. אז מה האישה? מלאך או מכשפה? אז הרב כותב גם זה וגם זה נכון. לא דווקא במובן של יצר רע, לא יודע אם כתוב, יצר רע זה משהו של האיש, לא של האישה. כן? לא, הרב מדבר פה על תכונות רעות. תראה, נשים שהן יש בהן, יש הרבה פחות אפשרות לקבל מהן רחמים. לפעמים אישה שופטת זה יותר גרוע מאיש שופט. אני תמיד נותן דוגמה, היו לי שני מפקדים בצבא שהענישו אותי. היה אחד שלא זוכר מה עשיתי, הוא אומר לי, אתה רואה שם את הער הזה? השארתי לך שם פתק, אתה רץ, תוך רבע שעה אתה פה חזרה. לא מעניין אותי, אתה מביא את הפתק. נקראתי לרסיסים. חזרתי עם לשון בחוץ כמעט מעולף, אבל גמרנו. ובקורס טייס היה לי במסדרים בבוקר, הייתה מפקדת שהייתה עושה לנו את המסדרים. אז פעם אחת הערתי לה, אמרתי לה, סליחה המפקדת, יש לך ג'וק על הקוקו. באמת היה לה ג'וק על הקוקו. אבל היא כנראה מאוד התביישה מזה. מאותו יום והלאה, לא נגמרו שעת איסוריי. זה לא נגמר, זה פשוט לא נגמר. זה ללא הרף, ללא הרף התנקמות בלתי פוסקת. לא מעניין אותה כלום. הוא נתן לי עונש, קשה, גמרנו, זהו. אז הרב כותב שאחת הסיבות לזה, שכוח הרגש שעולה בהם על כוח השכל השופט. יש פה עניין של פגיעה, זה משהו רגשי. זה לא קשור לשכל שופט שבו אתה אומר, תשמע, אני רוצה שהחייל ילמד ואני רוצה לחנך אותו, אז יש פה איזה חשבונאות. כאן זה לא שאלה של חשבונאות, זה שאלה של נקמנות. מכיוון שהרבה פעמים כוח הרגש הוא הגובר, לכן נשים דימתן מצויה. ואישה תמיד תזכור שפגעת בה לפני 23 שנה ליד החברה שלה וזה, היא לא תשכח את זה אף פעם. אז זה נמצא, יש אוצר של נטיות רעות ומידות, וכולנו, כולנו יש בהם מידות רעות ומשחיתות, אנחנו יודעים. אבל זה מופיע בגוון מיוחד בנשים, ומי שהרג הכי הרבה מחמי ישראל זה הייתה איזבל, הכי מסוכן, הנשים שכוח הרגש בהם עולה כוח השכל לשופט, שהוא יסוד הצדק להכיר את היחס היסודי שיש לאדם הפרטי עם כל מה שמחוץ, לא במציאות. כלומר, כדי לבחון דברים בצורה פרופורציונלית, כדי לדעת איך אתה מגיב למצבים שהם נמצאים בחוץ, האם אתה לא, האם אתה מביע רק את הזעם שלך, את הקעה שלך, או שאתה עושה חשבון. כוח השכל השופט הוא יסוד הצדק להכיר את היחס היסודי שיש לאדם הפרטי, מה שמחוץ למציאות. אתה נמצא בתוך מרחב, אתה פועל, אתה עובד עם אנשים, אתה צריך להעניש אותם לפעמים, אתה צריך... כל האפשרויות האלה הם תלויות בזה שיש לך כוח השכל השופט. בסוף, אחרי כל מה שאתה נפגע ואחרי כל מה שאתה מרגיש, יש לך את ה... כן, הרב כותב במקום אחד, זה שבאישה מתגבר כוח הרגש, הוא לא בהכרח אומר שאישה יותר רגשנית מאיש. אתה יכול למצוא הרבה נשים שהן עובדות בהייטק ומנכליות והרבה יותר חכמות ואדם שהוא רגשי. אבל אחרי כל זה, בסוף, מה שקובע אצל האישה זה מה שהיא מרגישה. מה שקובע אצל האיש זה מה שהרב שלו אמר, לא מה שהוא מרגיש. מה זה מה שהרב שלו אמר? הולך אחרי השכל. זה האמת. יש לו כוח להיכנע לאמת, אפילו אם הוא מרגיש אחרת. אצל האישה זה לא ככה, מה שאני מרגישה, לא מעניין. על כן, לו לא באה התולדה על ידי מחרובים וסכנות, מה זה תולדה? הלידה. למה נוצר כזה מצב? אנחנו מתבוננים על האירוע הזה מלכתחילה, לא בדיעבד. אמרנו, בפסקה הקודם, אני מקווה שיש הזדמנויות, אז בהזדמנויות האלה, כשהוא כבר נפל, והנפילה זה במקרה, השור יכל לא ליפול. כאן לא מסתכלים על זה במקרה. כאן מסתכלים על זה בעצם. מה יש בלידה? על כן, לו לא באה התולדה על ידי מחרובים וסכנות, לא היה הצדק האפל כל כך בתוך הנפש יכול לצאת לפועלו, לגדל את הזרע אשר נתן לנו השם, כדי לבנות את העולם להרבות טוב וחסד. האיסורים והמכאובים והסכנות הם, זה בכלל כמו איסורים, כן? זה שיש איסורים ומכאובים, זה מהרב אומר שהאפשרות של, לא צריך שיהיה איסורים, אפילו האפשרות של האיסורים כבר מרככת את ליבו של אדם. תשמע, סרטן, אתה לא צריך לעשות משהו בסביב סרטן. נכון, יש פרסומת כזאת, שהוא טוב, משה כהן נפל היום בגורל, היום הוא יחלה בסרטן. נפל עליך הגורל. אף אחד לא יודע מאיפה זה יבוא לו. זה שאף אחד לא יודע, אם זה היה בשליטה, זה היה מצב גרוע. זה שאתה אדם יודע שהוא עלול, וכל רגע הוא יכול לחלות. כל רגע הכל יכול לקרות והחיים מתהפכים. אז אדם שב, שב בתשובה. זה מרקח, שוב יום אחד לפני מיטתך. אתה לא יודע כמה זמן נשאר לך. האפשרות של המחלה, עצם העובדה שיש אופציה של מחלה, זה מרכך את האנשים. אז לא רק הסכנה עצמה, לא רק האיסורים עצמם, זה שידוע שיש איסורים, זה עצמו כבר דבר מסוכן. לא מסוכן, אלא פועל על האדם. לכן אם לא הייתה הלידה באה על ידי מחרובים וסכנות, לא היה הצדק האפל כל כך בתוך הנפש. למה קורא לזה הצדק האפל? הוא מוכשך. הצדק אצל האישה לא בא לידי ביטוי. ואלמלא הסכנות האלה, אז הצדק האפל הזה לא היה יכול לצאת לפועל. באיזה מובן? לגדל את הזרע אשר נתן לנו השם. הרי זאת הסיבה, זאת הסיבה ש... כן? הדבר המרכזי שהאישה עושה עם זה שכוח הצדק מתגבר בה, מה היא עושה עם זה? מה, היא הולכת להיות ממציאה בהייטק? לא. זה שמתגבר הצדק באישה, אז היא נעשית ראויה לגדל את הילדים. זה קשור לזה. את עומדת ללדת, תסבלי. אם את לא תסבלי, הצדק שנמצא בתוכך הוא יהיה מכוסה על ידי הרבה רשות. ואישה שיש לה ילדים היא יותר רכה ויותר מרחמנית מאשר אישה שאין לה ילדים. כי התהליך הזה, שזה לא רק הלידה, זה הלידה והאיסורים שבגידול הילדים, וזה שלא ישנים, כל התהליך הזה, כל הסבל הזה שסביב מהלידה עד שהילד גדל, כל הסבל הזה מכשיר את האישה בדיוק למה שהלידה נועדה, להיות מוכשרת להופיע את הצדק כדי שתוכל על ידי זה לגדל ילדים. כי הוא מכוסה. האיסורים הם אלה, ודווקא האיסורים שסמוכים ללידה הם אלה שמכשירים אותה להיות אימא. כדי יוכל לצאת לפועלו, לגדל את הזרע אשר נתן לנו השם, כדי לבנות את העולם ולהרבות טוב וחסד. אמנם המחובים והסכנה הכרוכה בעקב הלידה, הם מוציאים את האהבה הגנוזה בעומק הצדק מן הכוח אל הפועל. זה דורש תעצומות נפש בלתי רגילות לטפל ביצור אחר. דרך אגב, לכן אני אומר שהיום יוצא שתופסים כל כך הרבה גננות וסייעות שהם פתאום תופסים אותם, איך גננת שזה המקצוע שלה מתעללת בילדים? איך היא תופסת אותו? בטיחה לו את הראש ברצפה. איך אישה עושה דבר כזה? ברגע שהחומרנות והנהנתנות מתגברים בעולם, וגם לאנשים אין הרבה ילדים, אז הטבע הזה נשאר, האכזריות הזאת נשארת. אמנם המכאובים והסכנה הכרוכה בעקב הלידה, הם מוציאים, כן, המכאובים וגם הסכנה, עצם הידיעה, רב, כמו שאמרתי, שהרב אומר שעצם העובדה שאדם יודע שזה מסוכן, זה כבר מרקח אותו. לפני ארבע שנים הייתה לי ידה שחולה בסרטן, זה פותח דלתות מפה עד הודעה חדשה. זה שיודעים שיש לך ילד חולה בסרטן, היה פעם אחת שביתה, כל המדינה שבתה. היה שביתה, כל המדינה, סגרו את הכל. אין, לא היה כלום. ובדיוק היו צריכים, אשתי ילדה והיו צריכים, זה נקרא דם טבורי, להטיס אותו לתל השומר, שאם חס וחלילה הטיפול לא מצליח, אז משתמשים בזה, זה תאי גזע. אני מגיע לשדה התעופה באילת, סגור, אין כלום. אין, סגור, אין אגד, אין השכרת רכב, אין כלום. מגיע למנהל שדה התעופה, אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, אין היום טיסות. אמרתי, תקשיב, יש לי ילדה חולת סרטן, יש לי פה דם טבורי, אני צריך להביא אותו לתל השומר. מה אני אעשה? הוא אומר לי, מה אתה רוצה שאני אעשה? אין היום טיסות. אמר לי, תמתין פה. אחרי רבע שעה הוא אומר אליי, הוא בא אליי, הוא אומר לי, תראה, העלינו את זה לוועדת חריגים של ההסתדרות. עמד שם אמיר פרץ, היה ראש ההסתדרות. אחרי חצי שעה אומר, טוב, הוצאנו מטוס וטייס, סע. אני עולה למטוס ריק. טוב, אלה שחיכו גם כן תפסו טרן. אבל טסנו עם מטוס ריק לתל השומר. זה עושה משהו לאנשים, אתה יודע שאתה גם יכול להיות חולה סרטן, מי יודע, מה, היום זה הוא, מחר זה אתה. הידיעה הזאת, הרב כותב, שחלק מטוב הלב של האנשים והנטייה למוסר נובעת מזה שידוע להם בחלק האחורי של המוח שיש סכנות, החיים מלאים סכנות. זה מרקח, זה יוצר פעולה, יש אנשים צריכים יותר מזה, להיות חולים בעצמם, שקרוביהם יהיו חולים, יש כל מיני שלבים בתהליך הזה. אבל אף אחד לא יכול להבטיח לך שזה לא תהיה אתה. אה אמנם המחובים והסכונות הקוראים בעקב על ידם מוצאים את האהבה הגנוזה בעומק הצדק מן הכוח אל הפועל, עד שמתפשטת קרוי לכל הפחות על החלק היותר קרוב ממין האנושי שהם הבנים. כן, זה המצב הכי בסיסי, אתה לא יכול ללדת בלי שתסבול. אנחנו נולדים בעצב, בעקב אחד, ובעצב תלדי בנים, זה קשור לכל תהליך הגידול. אם כן, מטרת חבלי הלידה היא למעט כוח הרשע הגנוז בטבע הנפש האומרת אני ואפסי עוד, שלא תוכל להבין חביבות ואהבה, כי אם לדבר בא במחאו וחרף נפש, איך זה מגביר את האהבה? מה הקשר בין איסורים למחאו? כיוון שכל כך הרבה זה עלה לך בעמל, וכל כך סבלת בשביל זה, וכל כך התאמצת, וכל כך אתה מוכן, מה שאומר נכון, כמו שאומר המכתב מאליהו, מה קודם למה? האהבה למה? לנתינה או נתינה? זה אומר, נתינה מוליד אהבה, זה שאתה צריך להשגיח עליו ולטפל בו, זה מוליד אהבה. על כן, אם השפילה אישה ביותר את מוסרה, אישה שחטא בפרצה גדרות עולם ובסיסים את עוז הקדושה והצדק והטוב בעולם, שמדובר על נידה, שזה השחטה הכי גדולה, שאז כפי ערך הפריצה, כן, גדול, כוח, התעצמות הרשעה בעומק הנפש, עד שלפעמים המחובים הנצרכים לגרש ולשבר כוח הרע, הם צריכים להתעצם כל כך עד שאין אפשרות לסובלם. צריכים להגיע למצב כזה שאתה לא יכול לסבול. כל מה שהאישה הזאת עשתה, אם נצרף את הכל ביחד, אי אפשר לסבול את זה, את העונש על זה. ואז אמנם המטרה מושגת בביאור חלק כל כך נפסד מאמין מקרב האומה. התוצאה של זה בעצם מה זה? הרי מה קרה פה? האישה הזאת למה היא מתה? היא לא מתה בגלל מה שהיא חטאה. היא מתה, אם זה היה רק על החטאים שלה, היא הייתה יכולה לסבול את זה. אם היו לה אוצר של נטיות רעות שהן בכלל שייכות למין האישה, כן? שזה תולדה של היותה על חווה. הרי זה מתחיל מחווה, זה שיש אוצר של נטיות רעות. זה שייך לחטא הקדמוני, לא רק לחטא הספציפי שלה. אבל כיוון שיש באישה נטיות רעות, והיא לא עשתה שום דבר כדי לתקן על זה, אלא הוסיפה, אז ההצטברות של שני הדברים האלה, התכונה היסודית של האישה, עם המעשים שלה, יש איזו סוגיה ארוכה בין היעל, יען כי גבו מנות ציון. איך חורבן הבית קרה בגלל הנשים דווקא, לא בגלל הגברים. ברגע שמתפתחת באישה, עיוות מוסרי, זה הופך להיות מפלצת. ואז אמנם מושגת, המטרה מושגת בביאור חלק מהנושאים. כלומר, הצירוף של שניהם הוא כל כך גדול שהיא לא יכולה לסבול. מה המשמעות של זה? שאותם קבוצה של נשים שלא ראויות להוליד את הדורות הבאים, הן מוסרות מהעולם, מקרב האומה. למה? כדי שיוכל הצדק הכללי להאיר אורו ולכבוש לו נתיבות בחיים במעשה מלאכת הדורות. והנשים האלה, אם הן היו חיות, הן היו מעכבות. יוצרות ארגונים ופעולות והשפעות כאלה שהיו מעכבות את הצדק מלבוא. על כן, לפי ריבוי המרידה במחאה האחת, יבוא כוח המנגד הלוחם בעד עוז הצדק והאמת על פי דרכי השם משפטם העליונים, ובכוח האחד של חבלי הלידה הנועד לכוח המרדות והתכליתי, יבוא עד קצה גבולו. כשהרשעה הביאה את עצמה למצב כזה, בחד המטרה, מחתרה להווה. אז כן, לפי ריבוי המרידה במחאה אחת. מה פה הרב מסביר? הרב מסביר, למה קורה שמצטרפים שני הדברים האלה לאירוע אחד? על כן, לפי ריבוי המרידה במחאה אחת, כלומר, מה שהאישה עצמה חטאה. כשיש כזה דבר, יבוא כוח המנגד והלוחם בעוז צדק והאמת על פי דרכי השם משפטיו העליונים. מה זה הכוח הזה? מה זה כוח העוז הצדק האמת? כוח המנגד הלוחם בעוז הצדק והאמת. התכונה הטבעית הזאת שנשים על חטאיהם מתות בשעת לידתם, זה שזה כוח בעולם, זה כמו כוח בטבע. יש בה, זה שנשים מתות בשעת לידתם, זה לא הקדוש ברוך הוא יושב ומחליט החלטה כזאת, אלא הוא יצר את המציאות באופן כזה, בגלל תכונתה של האישה, הוא יצר במצבים כאלה, שהסכנה של שעת הלידה, אין שום רופא שיכול להסביר למה הסכנה של שעת הלידה היא זאת לבד שעתידה להמית את האישה. זה לא שונה מהרבה אירועים אחרים, שזה לא מסביר את הכמויות של אנשים שמתות בשעת לידה. הכמויות האלה מוסברות רק על ידי זה שמצטרף פה כוח טבעי. חלק מחוקי הטבע שנשים בשעת לידתן, הסכנה שעוברת עליהם היא מוכפלת בגלל האוצר של נטיות רעות, שלא באו לטיפולה. על כן, יבוא כוח המנגד, הלוחם בעוז צדק, והאמת, על פי דרכי השם ומשפטיו העליונים, בכוח האחד של חבלי הלידה, הוא בכוח האחד של חבלי הלידה, נועד לכוח המרדות התכליתי, כלומר, לרקח את הטבע הרע של האישה, יבוא עד קצה גבולו, אז יבוא שכוח הלידה שהוא מצד עצמו לא עלו לסכנה, אבל במקרה הזה שהיא גם חטאה, יבוא עד קצה גבולו, כשהרשעה הביאה את עצמה למצב כזה. לא הקדוש ברוך הוא הביא את זה למצב הזה. זה חוק טבעי, שנשים, המצב של הלידה יותר מסוכן אצלהם מבעלי חיים, יותר מסוכן ממצבים אחרים של מחלה שנראים באותה רמה, שמה זה עלול להסתיים במוות. לכן מתות בשעת הלידה, לכן אומרים הגומל, כאילו שהיא ניצלה מאיזה סכנה. לא זוכר לגבי רחל איננו מה הייתה הנקודה. לא, תראה, לגבי האימהות זה לא שייך לתהליך הזה. האבות והאימהות הן לא נמדדות בקנה מידה של מוסר פרטי. כל מה שנעשה לאבות, נעשה אבות סימן לבנים. שם הדברים יש להם השלכה לדורות, ההפך, זה שהיא מתה, חז"ל מזכירים שיש לזה, המציאות הזאת של רחל קבורה בדרך, זה כשישראל הולכים לגלות, אז זה מאוד עוזר כל המצב הזה אצלה. זה לא, בכלל אצל האבות, כשאתה לומד מהר"ל, אתה רואה שהוא מסביר שכל העניין של האבות הוא לא, הוא לא שייך להיסטוריה, אלא הוא שייך לפרה-היסטוריה. הוא שייך לתהליכים עמוקים מאוד של האנושות בכלל. מה שקורה לנו זה קורה לכל אדם, הוא נידון בפני עצמו, רחל זה לא אישיות פרטית. קודם כל, אני לא בדקתי בלשכה מרכזית לסטטיסטיקה, אתה לא יודע. ואתה אף פעם לא יודע אם אחורי הגבר הזאת לא אומרת את איזו אישה שדוחפת אותו, היא אומרת לו, משה. לא יודע, אני לא מודד דברים ככה. לא יודע, אולי הרבה נשים הם, עובדה שאתה מוצא אצל, אולי נשים כן נשאו תשובה, לא יודע. מי אמר שאוטומטית הן יותר רשאיות? עצם זה שהן יולדות, עצם זה שעסוקות בטיפול, עצם זה שעד לפני 50 שנה לא היה לנשים פנאי, ועסקו בגידול הילדים, והיו ועובדות קשה, וכל אישה היא מקדישה המון 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 לבית. לא היה כזה מצב. כן, נכון, זה דברים שמשמשים בערבוביה. לאישה יש אוצר של נטיות רעות, וגם הרבה פעמים החסד והרחמים של נשים זה הרבה פעמים גם נטייה טבעית. אתה יכול לראות אחות רחמנייה אכזרית. אתה יכול לראות דברים כאלה. כשהיא רואה ילד בוכה, היא לא יכולה שלא לעשות כלום. היא עושה את זה כמו אינסטינקט כזה, היא לא עושה את זה מתוך בחירה הרבה פעמים. זה לא תמיד ביטוי של טוב לב, זה לפעמים ביטוי של תכונה נשית. כמו שהגבר רוצה להילחם, מה, בא לו לסכן את עצמו למסירות נפש? לא, בא לו להילחם. לא תמיד זה מסירות נפש. אז התכונה הזאת של האישה לפעמים היא נמדדת בכוח העבודה המוסרית הגדולה שהיא עשתה על עצמה. לפעמים זה נמדד בגלל שזה פשוט הטבע שלהם. גם האנשים, גם תמצא אצל הנאצים אחויות רחמניות. ודרך אגב, אצל הנאצים יש ספר שמסביר שהאכזריות של הנשים עלתה 1,080 על זה של הגברים. יש ספר, הנשים של הנאצים. אלה שהיו במחנות היו הכי אכזריות. אה? ושתי. כן. כתוב כאן בפנים ידועים, לא כתוב שזה שונה. כתוב, אוצר של רעות, נטיות ומידות משחילות נמצאות בקרב המין האנושי. אבל יש לזה גוון מיוחד, שזה אצל האישה, זה מופיע בצורה אחרת. לא תמיד בצורה שאתה רגע.
זה
על
הרחמים בעולם. יודעים לעשות הרחמים בעולם. לא רואה שאתה רחמים פה. אתה רואה שאתה רחמים.
אחת את ה...